כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, בעוד כמה שבועות שיגור החללית הישראלית הראשונה על הירח. זה יקרה ממש בתחילת השנה, ובעמותת Space.il כבר נערכים לשיגור ההיסטורי, והיום בטקס חגיגי תוצג קפסולת זמן שתועמס על החללית הישראלית. נזכיר שעמותת Space.il הצליחה לרתום לפרויקט גם את סוכנות החלל האמריקאית נאסא, ומיד כל הפרטים על הטקס החגיגי היום. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום חגיגה באולפן יום הולדת 10 לבנק הגנים הישראלי, ואיתי באולפן מנהלת בנק הגנים הישראלי במכון וולקני, דוקטור עינב מייזליש גתי. שלום לך.
בוקר טוב.
ואיתך אנחנו נדבר על בנק הגנים, מה כבר שמור באותו בנק, זרעים של אילו צמחים, ירקות ופעירות. האם אני יכול להוציא משם זרע כלשהו כשבא לי? אני יכול להפקיד זרעים? וכמובן, האם כשפותחים שם חשבון מקבלים כרטיסים להופעה של משינה? מה את אומרת?
עדיין לא.
עדיין לא, אבל מי יודע מה ילד יום בתחום ההפתעות והפרסים?
מי יודע.
עץ עם לוגו? יש לוגו לבנק הגנים?
בטח מעניין. שיש
וואו.
לוגו.
ונעסוק בעוד עניינים. שימו לב, כבר כמה חודשים שרופאים בצפון סקוטלנד החלו לנפק מרשמים לא קונבנציונליים. כמו למשל, הנה מרשם שרופא בסקוטלנד כתב, לצאת ללוות כלב לטיול בחורשה או ביער, או לצאת לשדה פתוח ולהפריח בועות סבון. הגישה החדשה הזו מתבססת על מחקרים שמראים שלחשיפה לטבע יש השפעות חיוביות על הבריאות, מיד נרחיב. וגם, החלמה מהתקף לב באמצעות מדבקה, כך פורסם בכתב העת המדעי Science Advantage. המדבקה עשויה מתאים שנלקחו מחולדות, ובמדבקה מחתים מיקרוסקופיות. מדובר בפיתוח של חוקרים מסין ומארצות הברית שעמלו על פיתוח המדבקה הביולוגית שבעיקר מעודדת את החלמת כלי הדם שנפגעו במקרה של התקף לב, ובין היתר גם החלמת שריר הלב. אנחנו מיד נרחיב על כך. וגם התגלה מין חדש של שזיף בחרמון. מדובר בשזיף בעל קליפה אפורה והפרי עצמו קטן וצער. התרגשות גדולה, אנחנו נדבר עם אחד החוקרים שגילה את השזיף. האורך שלנו, רז חסון, המפיקה איליטל אמירן, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עובדים, מורידים אותו, מתקינים אותו בטלפון, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אם כן, חגיגה באולפן של שלושה שיודעים. ריקודים על השולחנות, קונפטי באוויר, לפידים בוערים, האולפן נשרף מבפנים ומבחוץ, וכל זאת כי אנחנו חוגגים עשור לבנק הגנים הישראלי. דוקטור עינב מייזליש גתי, שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
טוב, קודם כל, כן יש חגיגות, נכון? זו לא הלצה או חלילה דחקה של די-ג'יי מקלר שחמד לצון, שרצה לקדם את חבריו ולהקת עדן ואת התמלוגים שלהם.
יש חגיגות, קצת פחות עם קונפטי. אנחנו חוגגים...
למה אתם לא חוגגים בשמחה שם בבנק הגנים? למה אתם עצובים מבפנים?
חלילה, אנחנו שמחים מבפנים פשוט.
לא, האמת שזה באמת אחלה הבנק הזה, לא?
הבנק הזה מקסים, והבנק הזה עושה המון דברים מעולים, ואנחנו חוגגים ביום עיון, יום עיון שבעצם מלקט ומראה לציבור כולו מה אנחנו עושים, מה עשינו בעשור האחרון.
אז זה קורה היום, היום זה... יש יום עיון, אפשר להגיע?
נכון, יום העיון קורה במכון וולקני, מנהל המחקר החקלאי, בדגן, ראשון לציון, ויום העיון הוא יום עיון שמיועד לציבור. אנחנו משלבים מדע ומדע פופולרי והרבה מאוד תכנים שבעצם מיועדים לציבור
כולו. אז הנה אנחנו קוראים לציבור להגיע באזור בית דגן, נכון, בית דגן, מכון וולקני, יום עיון פתוח לציבור,
נכון,
של בנק הגנים.
כן.
אז בואי נתחיל מההתחלה. איך עלה הרעיון להקים בנק גנים כאן בישראל?
אז בנקי גנים קיימים בכל העולם, והבנק גנים הראשון הוקם לפני כמעט 100 שנה על ידי חוקר רוסי בשם ניקולאי ווילוב, והוא אסף זרעים מכל העולם, גם מישראל, ובעצם הוא הבין שצריך לשמור את הזרעים, את המשאבים הגנטיים, כי הם הולכים ונעלמים.
אז זו מין תיבת נוח של זרעים?
דיברת מקודם על קפסולה של זמן, אז זה נכון. בדיוק קפסולה של זמן. אנחנו לוקחים מעניין. את הזרעים, שמים אותם בתוך צנצנות, מקפיאים אותם, והם נשמרים ככה לדורות הבאים, כדי שמה שאנחנו רואים היום, וגם דברים שהיו פה לפני 100 שנה, ואנשים כמו ווילוב היו מספיק חכמים כדי לשמור אותם, יהיו זמינים.
רגע, זרע שהוא נמצא בהקפאה, זו הקפאה לכל דבר?
הקפאה לכל דבר.
וזה לא הורס את הזרעים, הקפאתם?
אז חלק מהטכנולוגיה שבה אנחנו משתמשים, שהיא טכנולוגיה באמת, שמשתמשים בה בבנקי גנים בכל העולם, אנחנו קודם כל מייבשים את הזרעים, ואז אנחנו מקפיאים אותם, ואנחנו בעצם מאפשרים את השימור שלהם לטווח ארוך. לפעמים, בזנים מסוימים, אנחנו מדברים אפילו על 100 שנה של שימור, ואנחנו רואים זנים שאנחנו מכירים אותם היום, שיש חוקרים שמוציאים אותם מתוך הקפסולת הזמן שלנו.
כן.
זרעים שנאספו לפני 40, 50 ו-60 שנה אפילו, והם נובטים, והם עדיין חיוניים, ואפשר להשתמש בהם. אז אנחנו יודעים שאם הטכנולוגיה היא מספיק טובה, ואם השימור הוא מספיק טוב, זה בהחלט עובד.
אז באמת מה החשיבות של הימצאות בנק גנים בישראל כזה? זאת אומרת, רק במקרה של שריפה חלילה, או נזק למינים, או החדש, זאת אומרת, מתי אנחנו צריכים למשוך מבנק הגנים, זרע זה או אחר.
אז אנחנו מסתכלים על העולם שלנו, ואנחנו רואים שהעולם שלנו עובר שינויי אקלים, אנחנו רואים אותה ממש לנגד עינינו, אנחנו רואים את ההתחממות, אנחנו רואים את השינוי במשקעים, שפתאום יש לנו הרבה מאוד גשם, אבל בזמן מאוד קצוב, ואנחנו יודעים שהצמחי החקלאות שלנו צריכים להיות מותאמים לאותם שינויי אקלים, שזה בעצם האוכל שאנחנו אוכלים.
כן.
איך אנחנו יכולים לשנות או לטפח את את הצמחים החקלאים האלה, כך שיתאימו לאותם שינויי אקלים. בעצם החוקרים צריכים חומר גנטי, צריכים את התכונות, כדי לשפר את היבולים, כדי שיתאימו לשינויי האקלים.
שזה כבר, זה כבר עניין של מיפוי והנדסה גנטית של הזרעים?
אנחנו לא מדברים על הנדסה גנטית, אנחנו מדברים על החלאות, אבל אנחנו מדברים על מיפוי של תכונות. התכונות האלה, איפה הן נמצאות? הן נמצאות בשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה היא קבוצה של צמחי הבר, של אותם צמחים קרובי תרבות, כלומר צמחי בר, שהם קרובי משפחה של צמחי החקלאות שלנו. הקבוצה השנייה זה צמחים שאנחנו קוראים להם זני מסורת או מורשת, באנגלית זה נקרא land races, ובעגה היותר פופולרית אנחנו קוראים להם פשוט בלדי. זה כל אותם זנים שהיו פה וגדלו פה בחקלאות המסורתית, הם לא היו כאלה שתורבטו בשיטות המודרניות, והם מכילים מגוון גנטי מאוד רחב, ובעצם הם מכילים הרבה מאוד תכונות, תכונות של התאמה. התאמה לטמפרטורה גבוהה, התאמה למיעוט משקעים לפעמים.
התכונה הזו, מה, היא מקודדת ב-DNA ממש?
בדיוק ככה. אפשר... בדיוק ככה, היא מקודדת ב-DNA של אותם זנים, בין אם זה צמחי הבר.
ואפשר לזהות ב-DNA, הנה כאן המקטע הזה, ה-ABCD, או איך שקוראים לאותיות שם?
אז החוקרים שלנו במכון וולקני, חוקרים בישראל, חוקרים בכל העולם, בדיוק מתמחים בנקודות האלה, הם יודעים לקחת את החומר הגנטי שבנק הגנים מספק להם, הם יודעים לקדד, הם יודעים למצוא את אותם תכונות, ובשיטות של החלאה, להעביר אותם לאותם זנים מודרניים. בעצם ליצור זן מודרני, זן שמכיל או יש לו הרבה תנובה מצד אחד.
זו כבר הנדסה גנטית, לא לקחת... אולי זה צמד מילים קצת מבהיל
כן,
באמת את הציבור.
אז אולי באמת לא נדבר על הנדסה גנטית, כי לא מדובר בהנדסה גנטית.
אנחנו מדברים על זה, כל התערבות, זה בלתי נמנע הדבר הזה, זה גם נעשה גם בלי ידע גנטי, נכון? עצם ההשבחה של זנים וכו', זה כבר עבודה גנטית. ולכן אין מה לחשוש מזה.
כשאנחנו מדברים על הנדסה גנטית,
כן.
או כשאנחנו מדברים על הנדסה גנטית בשמה המקצועי, זה באמת איזושהי עבודה, שהיא עבודה שמתערבת ברמה כזאת או אחרת.
כן.
כשאנחנו מדברים על העבודה שנעשית היום עם הזנים האלה, אנחנו מדברים על החלאות. בעצם אנחנו כן משתמשים בשיטות מולקולריות כדי לזהות את הגן, אבל כשאנחנו מכניסים אותו, מחדירים אותו לתוך הזנים, אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה בשיטות מולקולריות, אלא באותן שיטות מסורתיות של פעם בהחלאות.
אני לא חושב שבמין קריספר כזו, מין מערכת שמתערבת בפנים כזה, אלא עושים את זה בצורה מסורתית.
כרגע עדיין לא, אנחנו עדיין עובדים בשיטות מסורתיות.
עכשיו, גם אין מה להיבהל מזה, אנחנו למדנו את זה גם כאן בתוכנית. אוקיי.
נכון, אבל כאן זה לא, אני חושבת שזאת לא הנקודה. הנקודה היא באמת שבנק הגנים נותן את אותו סל מאוד גדול של תכונות, שם אותם על השולחן ואומר לחוקרים, הנה, בואו עכשיו תיקחו את סל התכונות הזה שאנחנו נותנים לכם, תייצרו לנו את אותם זנים כדי שיהיו עמידים בפני שינויי האקלים. אבל זה לא רק זה, זה לא רק העניין.
אז מה עוד באמת? מה עוד אפשר להרוויח מקיומו של בנק כזה?
אז אחד הפאנלים שיש היום ביום העיון בבנק הגנים, זה פאנל שאנחנו שמים על שולחן אחד שפים, ואנחנו שמים על השולחן מטפחים וחוקרים בתחומי הצמח, ואנחנו אומרים, איך בעצם אנחנו יכולים היום לטפח זנים שלא יהיו רק מותאמים לשינויי אקלים ושיהיו טובים לחקלאות, אלא גם יהיו ערבים לחך, שיהיו נעימים לעין, שיהיה להם ריחות שאנחנו רוצים, מרקמים שמוצאים חן בעינינו. איך בעצם שף, כשהוא בא ומחפש את הפרי או את הירק, שיתאים לו למסעדה, שיתאים לו לשים אותו על השולחן, איך הוא בעצם, מאיפה הוא בוחר? אז גם בנק הגנים, שיש לו את המגוון המאוד רחב הזה של זרעים, מהרבה מאוד זנים, מהרבה מאוד מקורות, יכול בעצם לספק גם מקורות לטעמים, מקורות למרקמים, מקורות לריחות.
זה לא כבר התערבות בעבודת האל? הרי השפים צריכים להכין מהפירות והירקות שיש בשוק. הם לא צריכים לדרוש שיסדרו גנטית ככה את הפרי שהוא יראה הכי טוב וכו'. זה נראה לי, נשמע לי מדרון חלקלק.
אז בואו נשמע באמת את הפאנל הזה, ונראה מה יש לשפים להגיד. אני בטוחה שזה יהיה מאוד מעניין.
אבל באמת אפשר לחלץ ממה שאמרת את התובנה, שבנק גנים זה משהו הרבה יותר חשוב מסתם לשמור את הזרעים האלה כמו קפסולת זמן, אלא זה משהו שכן אפשר להיעזר בו מדעית כל יום.
אז גם האוסף שלנו, כשאנחנו שומרים אותו, אנחנו מחלקים אותו לשלוש תתי קבוצות. כן. כל דוגמה שנכנסת לבנק בעצם מחולקת לשלוש תתי קבוצות. תת קבוצה ראשונה זה האוסף להפצה. אם היום יש חוקר או מטפח או בנק גנים, אפילו בתי ספר, שרוצים להשתמש באוסף שלנו, אנחנו לוקחים את זה מאותו תת קבוצה אחת. אבל יש לנו גם תת קבוצה נוספת, שהיא מה שאנחנו קוראים לה קפסולת הזמן לדורות הבאים. כי לא רק להיום אנחנו רוצים להשתמש. שמור. אנחנו רוצים שיהיה לנו זרעים ששמורים גם לילדים שלנו ולנכדים שלנו וילדיהם אחריהם, שדברים שאנחנו רואים היום יהיו גם פעם, כי אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופה, בעיקר במדינת ישראל, עם אורבניזציה מאוד מהירה. אנחנו בונים שכונות, סוללים כבישים ומסילות רכבת, ואנחנו הולכים ואולי הולכים ונעלמים לנו השטחים הפתוחים, שהם בתי הגידול של הצמחים. ואולי צמחים שאנחנו רואים אותם היום כבר לא יהיו בעוד כמה שנים. אנחנו יודעים שבישראל יש הרבה מאוד צמחים שהם בסכנת הכחדה, וחלק מאוד גדול מהעבודה שאנחנו מבצעים יום יום בבנק הגנים זה לחפש את אותם צמחים בסכנת הכחדה ולשמור אותם. אז אנחנו שומרים אותם היום, אנחנו שומרים אותם גם לדורות הבאים.
אתם דואגים לסלט של הדורות הבאים.
לסלט של הדורות הבאים, אבל גם ליער של הדורות הבאים, ולצמחייה ולטבע, שאותו חוקר בסקוטלנד ישלח את הילדים שלנו לטבע, יהיה לו לאן לשלוח.
רגע, אם זה נכון לדאוג לדורות הבאים?
נו, אם אנחנו לא נדאג לילדים שלנו, מי ידאג להם?
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. בעוד כמה שבועות, שיגור החללית הישראלית הראשונה לירח. זה יקרה ממש בתחילת השנה, ובעמותת SpaceAL כבר נערכים. לשיגור ההיסטורי, היום בטקס חגיגי תוצג קפסולת זמן, שתועמס על החללית הישראלית. נזכיר שעמותת SpaceAL הצליחה לרתום לפרויקט גם את סוכנות החלל האמריקאית נאסא, שכבר צעידה את החללית הישראלית ברכיב איכון מיוחד, מה שיאפשר צילום ותיעוד של החללית באמצעות לוויין של נאסא, על מה שצפוי לקרות היום. ועל השיגור שהולך ומתקרב של החללית הישראלית אל הירח. אנחנו רוצים לדבר עם המהנדס יואב לנצמן, שהוא מהנדס חלל בכיר בספייסאל. שלום לך.
שלום, מה
טוב,
נשמע?
טוב, בסדר גמור. רגע לפני שנשמע מה צפוי לקרות היום, מתי השיגור עצמו?
השיגור עצמו יקרה בתחילת 2019, בהתאם לאילוצים של חברת השיגור, שהתאריך עצמו במדויק טרם פורסם.
אוקיי, אז באמת, מה יקרה היום? מהי אותה קפסולת זמן שתוצג בטקס?
קפסולת הזמן היא בעצם מספר דיסקים שעליהם צרובים, צרובה כמות מאוד גדולה של קבצים מסוגים שונים, שתכף נפרט לגביהם. היא תותקן בחללית בצורה כזו שאפשר יהיה גם להוציא אותה משם אם יום אחד מישהו ירצה למצוא את החללית ולראות מה יש עליה. והדיסקים האלה הם דיסקים מיוחדים שמסוגלים להחזיק מעמד תקופה ארוכה גם בקרינה של החלל בלי שהמידע עליהם ייעלם כמו שקורה על מדיה רגילה.
אוקיי, אני מבין שבעבר כן היו ניסיונות לשגר דיסקים כאלה לחלל, אבל אז הגיעו למסקנה שחייזרים יכולים למצוא את הדיסקים האלה ולפגוע בנו ביתר סעט לאור מה שנמצא שם. האם אין סכנה כזו? למה אנחנו צריכים לתת לאויבים, אולי, הפוטנציאלים שלנו כוח וידע?
אז זה אולי רלוונטי, מה שאתה מציג כסכנה, לחלליות שיוצאות מגבולות מערכת השמש ויום אחד יגיעו אולי לכוכבים אחרים. החללית שלנו מבחינת, מנקודת מבט אסטרונומית, לא מתרחקת כל כך הרבה. היא הולכת להגיע רק אל הירח, במרכאות כפולות. והירח הוא באמת, מנקודת מבטנו האנושית, זה עדיין מאוד רחוק כמובן, ולכן קשה להגיע לשם.
אז זה לא נורא, אבל מה שהצגתי באמת בחצי קריצה אולי, זה באמת נכון, נכון? מתישהו אנשים אמרו, רגע, רגע, אולי לא באמת נשלח לחלל את המידע הצרוב הזה, אולי זה לא תמיד, אולי זה לא ייפול לידיים הנכונות.
אני חושב שאם מישהו יודע למצוא את הירח, הוא יודע למצוא גם את כדור הארץ, אז מנקודת מבט הזו זה לא כזו בעיה.
כן.
והמידע שיש על הדיסקים האלה יכלול הרבה מידע שמספר עלינו ועל
זהו.
הפרויקט
ועל באמת, מדינת
ישראל.
זו בדיוק השאלה הבאה. אז מה באמת יהיה צרוב באותם דיסקים?
אז... כמו שהתחלתי, יהיו שם קודם כל הרבה פרטים על החללית, כמו סרטוטים ותמונות וחלקים שקשורים לתכן של החללית, שמתארים את ההתקדמות של הפרויקט. יש שם מידע לגבי הצוות של הפרויקט, והרבה מאוד מידע לגבי מדינת ישראל, כמו סמלים לאומיים, כמו התקווה ומגילת העצמאות. והדגל כמובן, יש שם הרבה מאוד מידע של ישראלים שהצטלמו עם החללית שלנו לאורך השנים, שכמו שאנחנו הבטחנו, התמונות האלה יישמרו וישוגרו יחד עם החללית. יש שם ציורים שציירו על ידי ילדי ישראל, שירים ישראלים, תהיה שם ויקיפדיה באנגלית ובעברית, בתור מאגר הידע האנושי של לתקופה הנוכחית, ובסך הכל זה וכמובן גם נופים של הארץ ועוד כל מיני אתרים בישראל, כי בסופו של דבר זה פרויקט לאומי שאנחנו מאוד גאים בו.
כן, אבל יש ודאי יטענו שמדובר בסוג של הדתה, שכן הכל הוא ממדינת ישראל בארומה לאומית דתית. תן לי קצת להציס את הדיון, אחרת הוא לא...
אז כן, אנחנו שולחים גם את התנ"ך,
יש הדתה!
אם אנחנו מדברים על סמלים לאומיים, אז אני חושב שהדגל וההמנון ומגילת העצמאות זה משהו ששייך לכולנו, בלי קשר לדתיים חילוניים.
גם התנ"ך שייך לכולנו לגמרי. אני מסכים איתך לגמרי. אוקיי, אז רגע, מה צפוי לקרות באמת? בוא נלך באמת לפי לוחות הזמנים. אז היום טקס חגיגי, קפסולת זמן, עם כל המידע שתיארת. עד השיגור עצמו, כששוב, אנחנו לא ממש יודעים עדיין באיזה יום זה יקרה, אבל זה יהיה בתחילת השנה, שזה ממש עוד מעט. אז מה צפוי לקרות? החללית תואמס ותעבור לארצות הברית?
כן, נכון. בשבועות הקרובים החללית תואמס לתוך מחולה ותוטס לקייפ קנברל בפלורידה. שם נמצא אתר השיגור של SpaceX שישגרו את החללית שלנו. יחד עם עוד לוויינים, כדאי לדעת גם את זה, אנחנו לא לבד על השיגור הזה. ולפני שהחללית נסגרת במחולה ומוטסת, אנחנו עכשיו במאמצים אחרונים לסגור את כל הדברים האחרונים שעוד נותרו לסגור, לעשות כל מיני בדיקות אחרונות, לוודא שהכל עובד כמו שצריך ושאין כל מיני דברים שפספסנו. כי זה ממש הרגעים האחרונים לעשות את התיקונים האחרונים, אם עדיין צריך לעשות משהו כזה.
טוב, ורגע לפני שנסיים, בנאסא כן נענו לקריאה של SpaceIL, ויש כן שדרוגים מטעם נאסא בחללית, נכון?
אז כן, קודם כל, אנחנו רצינו לספר לנאסא מה אנחנו עושים, והפנייה למעשה באה מהם. הם מאוד מאוד מעוניינים במשימה הזו ובתוצאות שלה, הם מאוד היו מאוד ביקשו לקבל את התוצאות של הניסוי המדעי שאנחנו לוקחים למשל, שזה ניסוי של מדידת השדה המגנטי של הירח, ולשים על החללית משהו שהם מתקינים עכשיו על, על, על הרבה לוויינים ועל כל הנחתות העתידיות שיהיו להם, שזה רטרו-רפלקטור, זה מין מחזיר אור כזה שמאפשר לחללית שנמצאת במסלול סביב הירח לבדוק באמצעות מתקן לייזר שיש עליה, לבדוק בדיוק איפה החללית שלנו נוחתת, וכך אפשר יהיה לצלם אותה ולמדוד כל מיני תופעות על הקרקע שקורות בגלל הנחיתה שלנו, למשל כמה האבק התפזר במהלך הנחיתה וכל מיני נתונים כאלה שיאפשרו גם להבין את הקרקע של הירח וגם להתכונן לנחיתות הבאות. ובתמורה אנחנו מקבלים מנאסה את השירות של המערכת חלל עמוק שלהם, שזו רשת תקשורת עם אנטנות ענקיות שפרוסות במספר מקומות בעולם, ונותנות כיסוי מלא לכל החלליות שלהם שמקיפות את גרמי השמיים השונים, את הפלנטות ואת כל האסטרואידים ומשימות אחרות שנמצאות מעבר למסלול כדור הארץ. אז אנחנו גם נקבל את השירות הזה, מה שיאפשר לנו להיות יותר רגועים לגבי התקשורת עם החללית כאשר נהיה קרובים לירח ובמהלך הנחיתה וגם אחריה, ולאפשר לנו להוריד את כל המידע חזרה לכדור הארץ בצורה הרבה יותר בטוחה, ושנוכל באמת לקבל את הכל ולא לברור רק דברים מסוימים מתוך זה.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא מהנדס בכיר, חלל בכיר בספייס-אייל. תודה לך על השיחה הזו.
בבקשה.
תודה ולהתראות. ואנחנו חוזרים לדוקטור עינב מייזלי, שגעתי מנהלת בנק הגנים הישראלי במכון וולקני. הנה עוד שיר יום הולדת.
תודה רבה.
עשור לבנק הגנים הישראלי.
אכן.
שיר מקפיץ משהו. אני מקווה, בואי נשמע. סטיבי וונדר. תראי מה זה. די-ג'יי מקלר שלף מהליינאפ של הבריטם, של הצהריים. גנבת וונדר. אוקיי, אז אנחנו רוצים לדבר על בנק הגנים הישראלי. שוחחנו מעט על ההיסטוריה ועל החשיבות שלו. אז לפני 10 שנים הקמתם את בנק הגנים, או נוצר בנק הגנים בדרך זו או אחרת. מה שקדם לבנק הגנים, זה אומר שאנחנו איבדנו לנצח? זאת אומרת, יש זנים שכבר לא יהיו חלק מהחיים שלנו, כי הוא רק הוקם לפני 10 שנים?
אז בנק הגנים אמנם הוקם בצורה רשמית ועם טכנולוגיה מתקדמת לפני עשור, בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וקרן יד הנדיב, אבל לא, במכון וולקני כמעט תמיד היה בנק גנים או איזשהו שימור של זרעים. ולמזלנו האוסף הזה נשמר והגיע אלינו, אבל לא רק במכון וולקני ולא רק אצלנו היו אוספים, בכל העולם יש אוספים, ובכל העולם גם אספו פה בישראל. אנחנו יודעים על איסופים גם של האמריקאים וגם של הרוסים והאוסטרליים והגרמנים.
ויש קשר בין הבנקים השונים?
אז כן, אנחנו בקשר בין בנקי גנים. אנחנו יודעים להעביר זרעים אחד מהשני, אנחנו יודעים לבקש, אנחנו יודעים לתת. וחלק מהעבודה שאנחנו עושים היום, בעיקר בכל מה שקשור לאותם זנים מסורתיים שהיו פה פעם, והיום כבר לא מגודלים פה, ולכן הם כבר בעצם נעלמו, חלק מהעבודה הזאת היא יצירת קשר עם אותם בנקי גנים בחול, בנקי גנים שמחזיקים אוספים שמקורם בישראל, מקורם מהאזור שלנו, לבקש בחזרה את האוספים האלה אלינו, ואנחנו בתהליך הזה. עכשיו, התהליך הזה התחיל עם חיטה. חיטה היה הסיפור הראשון שאיתו עבדנו בפרויקט שקראנו לו ארץ חיטה, כי אולי חיטה היא הגידול המזוהה ביותר עם ישראל, עם האזור שלנו. חיטה גם תורבתה לפני 10,000 שנה, תורבתה פה באזור שלנו, ולכן לקחנו את החיטה.
כשאגב מדברים על לתרבט חיטה, למה הכוונה מלבד לזרוע אותה באזורים שאנחנו בוחרים בהם?
אז לפני 10,000 שנה, האדם שעד אז היה צד ומלקט, בעצם כך הוא מצא את מזונו, עבר איזשהו שינוי, שינוי שהוא גם חברתי ושינוי גם תזונתי, והוא התחיל להיות אדם יצרן, אדם חקלאי בעצם. וכדי שזה יקרה, הוא לקח זרעים שגדלו בבר, והתחיל לגדל אותם ליד מקום מגוריו.
זאת אומרת שכן הייתה חיטה, אבל לא בצורה מסודרת.
נכון. אז כל צמח שהוא צמח חקלאי בעצם התחיל באיזשהו, המקור שלו הוא צמח בר.
מעניין.
שום דבר לא בא מעין. וגם החיטה, בעצם הצמח הבר שממנו בויתה החיטה, הוא צמח שנקרא חיטת הבר, או אם החיטה, כמו שאנחנו מכירים אותה בלשון היותר עממית. והצמח הזה מאז ומתמיד גדל באזור שלנו, ובאמת לפני בערך 10,000 שנה, כחלק מקבוצה של, של צמחים שבויתו בתקופה ההיא, בויתה אף היא, ומאז ועד היום היא מלווה את סל המזונות שלנו. החיטה שהתחילה או בויתה לפני 10,000 שנה, לאט לאט הלכה ושינתה את פרצופה ושינתה את תכונותיה, ובעצם הותאמה לגדול, הותאמה לגדול פה באזור שלנו. ולכן אנחנו חושבים שאותה חיטה שמקורה בישראל וגדלה פה במשך אלפי שנים, ובעצם נעלמה כשעברנו מחקלאות מסורתית לחקלאות מודרנית, מכילה בתוכה תכונות מאוד חשובות, תכונות של בעצם התאמות בדיוק לגדול פה, לקרקעות שלנו, למזג האוויר שלנו, לטעמים שאנחנו מחפשים.
מה שמעלה את השאלה, האם אפשר לגנוב תכונה של צמח, למשל, ולהעביר את התכונה הזו לבעל חיים? האם תכונה של הסתגלות לטמפרטורה, למשל, זה משהו שאני יכול לשתול בעובר שלי, וכך יהיה לי ילד שמסוגל להסתגל לקור, לחום? כמובן בתלות באתיקה וכולי, אבל נתעלה מזה.
אני לא חושבת שאפשר להעביר תכונה מגנום אחד לאחר.
ומצמח של... אחד לאחר, מעניין?
מצמח אחד לאחר, אם הם מספיק קרובים, מבחינה מעניין. גנטית, יש דברים כאלה שנעשו, אבל הרעיון הוא גם לפעמים לזהות. זה כן אפשר לעשות, אבל לא לקחת את הגן ולהעביר אותו לבעל חיים. זה לא כל כך ילך.
אני לא יכול לייצר ילד שיסתגל בהתאם לחיטה.
ויהיה טעים כמו לחם מלא. לא, זה לא יקרה.
ילד אין צורך שיהיה טעים כמו לחם מלא. נכון, לא. אוקיי. טוב, אנחנו... שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז ואיתי באולפן מנהלת בנק הגנים היה ישראלי במכון וולקני. דוקטור עינב מייזליש גתי, שנמצאת איתנו כאן למשך שעתיים, ומספרת לנו על בנק הגנים הישראלי, מה נמצא בבנק הזה, ואיך החוקרים עושים יום-יום שימוש במה שנשמר. בבנק הזה אנחנו רוצים לעבור לסקוטלנד, כבר כמה חודשים שרופאים בצפון סקוטלנד החלו לנפק מרשמים לא קונבנציונליים, כמו למשל לצאת ללוות כלב לטיול בחורשה או ביער, לצאת אל שדה פתוח ולהפריח בועות סבון, ואפילו ללכת לחוף הים ולעסוק שם באומנות, הכל בהוראת רופא. הגישה החדשה הזו מתבססת על מחקרים שמראים שלחשיפה לטבע יש השפעה חיובית על הבריאות. מסתבר שבילוי של 90 דקות ביום בטבע, למי שיש את הזמן הזה כמובן, עשוי להפחית תסמיני דיכאון, עשוי לאזן את לחץ הדם, להפחית חרדה, להגביר את תחושת האושר ולשפר את תפקוד המערכת החיסונית. ועל הגישה החדשה הזו בסקוטלנד, שפורסמה בין היתר בסוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית, אנחנו רוצים לדבר עם המנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, דוקטור עדי לוי, שהוא גם ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אבל כמובן שלא צריך מחקרים רציניים כדי להבין שלפעמים קצת ללכת באיזה יער זה משהו שמסדר את הראש.
נכון, אנחנו מכירים את זה שיציאה לטבע בעצם נותנת לנו איזשהו שקט, איזושהי רגיעה מהמרוץ היומיומי, אבל יש מחקרים, כבר משנת 1984, המחקר הראשון שנערך בבית חולים בפנסילבניה, הראה שחולים החלימו מניתוח מהר יותר וסבלו מפחות כאבים וסיבוכים, כשמהחלון של בית החולים בו הם הושפזו, נשקף נוף ירוק, נוף של עצים, לעומת קיר לבנים או נוף שהוא ללא צמחייה. וזה כבר ב-1984. מאז אנחנו מכירים הרבה מאוד מחקרים שכמו שציינת, עוסקים בהשפעה של חשיפה לסביבה טבעית וחשיפה לסביבה ירוקה בכלל. זה יכול להיות בטבע, ממש בשמורת טבע, רחוק מהבית, וזה יכול להיות גם בסביבה העירונית הקרובה שלנו, שטחים ירוקים, פארקים גדולים, יכולים גם לתת השפעה דומה. ואכן נמצאו השפעות, לדוגמה, דיברנו על, אם אנחנו מדברים על על נושא של הפרעות קשב וריכוז, שנושא שהוא מאוד, מאוד בכותרות בשנים האחרונות. אז מחקר שנערך בשנים האחרונות ופורסם ב-PNAS, בירחון היוקרתי האמריקאי,
כן.
בוצע על 2,593 ילדים בגילאי 7 עד 10, ושם נמצא שחשיפה לסביבה ירוקה הייתה קשורה לעלייה בתפקודי זיכרון, לעלייה ברמות קשב, ומחקר שנערך במשך 12 חודשים, כך שבעצם אנחנו רואים השפעות חיוביות מאוד לחשיפה לטבע, האמת, מגיל, אפילו משלב ההיריון ועד גיל מאוד מבוגר, ומה שבעצם קורה עכשיו ממש בסקוטלנד זה שרופאים, החל מהחמישי באוקטובר, זה בצפון סקוטלנד, יהיה שטלנד, הרופאים שם התחילו לרשום מרשמים של יציאה לטבע.
כן, זה כאילו הרפואה הקונבנציונלית קצת נשברה, או לפחות מכירה פתאום באמת, בערך הפרקטי שיש לעניינים הללו.
אז יש פה שני דברים בעצם. אחד, זה לא שהרפואה נשברה, אלא בעצם אנחנו מכירים הרבה מאוד תרופות והרבה מאוד טיפולים, וההמלצות האלה לחשיפה לטבע, ליציאה לטבע, דרך אגב זה גם בדרך כלל מתקשר לפעילות גופנית, ההמלצות האלה של רופאים נועדו להיות טיפול משלים לטיפול התרופתי או לטיפול במחלות כרוניות, אם זה סוכרת, אם זה מחלות לב, יתר לחץ דם, חרדה, זה נועד להיות טיפול משלים. ועוד גורם מעניין פה בעצם, כשאנחנו אומרים לעצמנו נצא לטבע, נרגע, אנחנו אומרים לעצמנו, חברים אומרים לנו, בואו נלך נעשה איזה פעילות גופנית, זה שונה לגמרי מאשר כאשר רופא אומר לנו, אוקיי, הגיע הזמן לטפל בעצמכם, אלה התרופות שאתם צריכים לקחת, אבל בנוסף, אתם חייבים לצאת לטבע, אתם חייבים לעשות פעילות גופנית, שההוראה הזאת או ההמלצה הזאת מגיעה מרופא, יש לה ככל הנראה השפעה הרבה הרבה יותר משמעותית על הביצוע בסופו של דבר של אותו חולה, של אותו אדם.
מעניין, אני מנסה להבין מה בסביבה העירונית גורם לנו להפך ממה שהסביבה הטבעית או יער או חורשה גורמת לנו.
בסביבה העירונית יש לנו, אנחנו דברים פה על יתר לחץ דם, חרדה, סטרס, כל הגורמים האלה. בסביבה העירונית יש לנו הרבה לחץ, הרבה...
כן.
מחוץ לחלון שומע את הצפצופים ואת הרעשים של הרכבים, אז יש לנו הרבה גורמים שמעלים את הלחץ, מעלים את הסטרס, וכשאנחנו גם בסביבה עירונית יוצאים, נכנסים לאיזשהו שטח ירוק, לאיזושהי אפילו מעבר ירוק בין בתים, או רצוי פארק גדול, כמו פארק הירקון פה אצלנו, סנטרל פארק בארצות הברית, באמצע סביבה עירונית יש לזה השפעה מאוד משמעותית על גם הלחץ, גם יכולה להיות השפעה על לחץ הדם, וזה בכלל על תסמינים כאלה שהרוגע והזמן הזה בטבע יכול להשפיע עליהם. בדקו גם, זה מעניין, באותו מחקר, הם בדקו, ובסופו של דבר אנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על יציאה לטבע, אנחנו צריכים איזושהי ביקורת. אז עשו, בעצם יצרו סביבות טבע, סביבה של טבע מלאכותית, שהיא לא באמת טבע, אלא רק דומה באיזשהו מובן, וסביבה אורבנית, ובדקו השפעות של היציאה לטבע, ממש טבע ירוק, לטבע איזשהו משהו מלאכותי שעשו, ולסביבה עירונית, וראו שההשפעות ניכרות משמעותית ביציאה לטבע.
אוקיי, אנחנו נספק בדברים האלה, תודה רבה לדוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש חטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחוות. שלום לכם, שזיף חדש התגלה בחרמון, מין חדש של שזיף. מדובר בשזיף בעל קליפה אפורה, והפרי עצמו צר וקטן. מי שגילו את המין החדש הם שני חוקרים מגבעת רם ומהגן הבוטני שבאגמון החולה. אנחנו רוצים לדבר עם החוקרת שמצאה, גילתה את השזיף הזה שבוטנאים מעריכים שהוא יוכל לסייע בפיתוח של זנים חדשים של שזיפים למאכל. שלום לנעמי מרגלית, עוצרת הגן הבוטני שבאגמון החולה. שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, בואי ספרי לנו מה גיליתם.
קודם כל, שמחת התגלית, תמיד שאתה מגלה
ממש.
את השירות ושמחה. אז ככה ידענו, הכרנו הרבה שנים שזיף הדוב, שהפרי שלו צהוב, גם אפשר לאכול אותו בטיולים, אין שום בעיה. ופתאום אנחנו יושבים ככה תחת קבוצת שיחים שהם שיזיפיים, ורואים שבמקום צהוב יש אדום. והאדום הזה תופס אותנו, את אורי ואותי, ואנחנו מתחילים להסתכל ולשאול שאלות ולחפש ולהשוות, ואורי עושה את כל העבודה המדעית, והנה מין חדש שצומח בחרמון, ואיך אומר חבר טוב שלי עידן ברנע, וואלה, זה ממש חשוב גם לחקלאות, כי אולי יפתחו זנים, אולי הוא כזה ישרד את כל הפגעים שבעולם, אולי הוא מין חזק וטוב, וכדאי יהיה להתעסק איתו.
אז זהו, שבאמת, על פי הערכות פה, אני מבין שזה משהו שבאמת יכול, שאפשר להשתמש בו כדי לפתח זנים חדשים של שזיפים.
זהו, ככה ציטטתי את עידן.
כן.
מה עוד יש לספר?
איזה סוג של שזיף זה? אני מבין שמדובר, זה שזיף דובדבן או שאני טועה?
נכון. השם המדעי זה שזיף הקרד, קרד זה גם בערבית דובדבן, קרד.
כן.
ובאמת צבעו אדמדם, הוא יותר אליפטי, הוא פחות שזיפי, כמו שאנחנו מכירים. יש קשר, יש קשר.
טוב, מדהים, אז מתי נוכל לגשת אל השוק ולרכוש קילו של השזיף החדש? אז זהו שזה כמו בתרופות, יש פער של שני בין המחקר לבין התרופה על המדף.
גם ככה וגם שמה, יש מכונים אחרים, מכון וולקני, מכונים אחרים שמתעסקים איזה, הפקולטה
בחומר. נכון, אתם צריכים מהר לקחת הזרעים, הנה נמצאת כאן המנהלת, הנה אני עושה פה קישור בשידור.
אז אנחנו בהחלט בקשר עם דוקטור אורי פרגמן ספיר, מהגן הבוטני בגבעת רם.
שהוא שמצא את זה יחד עם נעמי מרגלית שאנחנו מדברים איתה, כן? זאת אומרת, כבר יש לכם בבנק את הזרעים?
עדיין לא, אבל אנחנו בהחלט מודעים לתגלית, ובהחלט זה בטודו ליסט שלנו.
אנשים צריכים לדעת באמת שהם צריכים להעביר לכם כל דבר שהם מוצאים, לא?
ואנשים יודעים,
כן.
אנשים יודעים, אנחנו מדהים. בקשר רציף עם הקהילייה הבוטנאית בישראל.
טוב, אז אנחנו מאחלים כמובן לכם כל הכבוד, והצלחתם לרגש אותנו עם הגילוי של השזיף החדש הזה. תודה רבה לך על השיחה הזו, נעמי מרגלית. עוצר את הגן הבוטני שבאגמון החולה. תודה.
נשתמע בגילויים נוספים. להתראות.
אנחנו נשמח כמובן. טוב, אנחנו רוצים לסכם את השעה הזו, ואנחנו נשארים כאן לעוד שעה. אנחנו רוצים שתשלימי ברשותך אחד הסיפורים המעניינים שקשורים אליכם לבנק הגנים הישראלי. וזה משהו שקשור למאיר שלו, סופר.
נכון מאוד, אז דיברתי קודם על אוספים שהיו בבנק הגנים עוד לפני שהוא קיבל את התצורה החדשה שלו.
שהכוונה היא לפני ההקמה שלו
הרשמית. לפני ההקמה הרשמית, לפני עשור. אז אחד האוספים שקיבלנו בירושה מהתצורות הקודמות של בנק הגנים, היה אוסף מאוד מעניין של בתוך פחים ישנים, והיה כתוב עליו את שם האוסף יוד מטטיה.
יוד מטטיה.
יוד מטטיה בעברית ובאנגלית.
אוקיי.
אבל בעצם לא ידענו לשייך מה האוסף הזה ומי אסף אותו ומאיפה הוא אסף אותו. ראינו שמדובר בזרעים תרבותיים בעיקר, אבל לא ידענו הרבה על האוסף הזה. וכשהתחלנו לעסוק בנושא החיטה, יחד עם שותפיי לפרויקט, דוקטור רוי בן דוד מחוקר חיטה וביזי גולדברג, שהוא שותף שלנו בארץ חיטה, מצאנו בעצם את האוסף הזה, ראינו שם אוסף מאוד מרשים של חיטה, אבל שוב, היה חסר לנו את המידע. מה זה הזרעים האלה? מה שמה? מאיפה הם נאספו? והתחלנו לחפש את יוד מטטיה בהרבה מאוד, בהרבה מאוד ארכיונים, בעיקר במכון וולקני, ופשוט לא מצאנו אותו.
יכול להיות שם של חוקר שעבד שם,
תיארנו לעצמנו שזה אדם, אבל לא הצלחנו לאתר אותו. ואז כשמאיר שלם פרסם את ספרו גינת בר, הוא מתאר שם את המורה שלו מנהלל שלימד אותו בוטניקה, יעקב מטטיה.
די!
ונדלקו לנו האוזניים והעיניים.
במקרה לגמרי.
במקרה לגמרי.
הוא היה מורה? אוקיי, מעניין.
כן.
וואו.
בדרך ככה של קשרים כאלה ואחרים, הצלחנו להגיע למאיר שלו בעצמו, שאישר לנו, אכן, זהו אותו יוד מטטיה שאתם מחפשים, נתן לנו את הקישור ליעקב ולרעייתו ברכה, ואחרי באמת כברת דרך שעברנו עם שניהם, הצלחנו למצוא אצלהם בבית, באחד הקופסאות במחסן, ערימה של פנקסים שכתב יעקב בזמן האיסופים שלו, של אותם זרעים. יעקב חי, ואנחנו מארחים אותם גם היום ביום העיון. ובפנקסים האלה בעצם אנחנו גילינו איפה הוא אסף, מה שמות הזנים, מה השימושים שלהם. עכשיו יש לזה משמעות מאוד גדולה, כי למשל אם יש פה זן שנאסף דווקא בסיני, החוקר יודע שפה אולי הוא יוכל למצוא תכונות של התאמות לטמפרטורות נמוכות.
מעניין.
לטמפרטורות גבוהות, סליחה, אבל אם הוא מוצא איזשהו זן שמקורו דווקא בצפון, אולי הוא יוכל למצוא שם עמידות למחלה פטרייתית, כי שם יש הרבה לחות. בעצם זה רמזים מאוד גדולים לחוקרים, איפה ואיזה תכונות הם יכולים למצוא כדי לטפח את הזנים הבאים. ומעבר לזה, אנחנו באמת מדברים על הרבה מאוד מידע יקר ערך, שאנחנו מאוד שמחים שיש לנו אותו היום.
די מדהים, וגם הנה, הוכחתם שלכתוב ספרים זה משהו שיש לו משמעות פרקטית. זה לא סתם איזו אומנות כללית כזאת שמשמשת לבדר את הציבור.
מעבר לזה שהספר מאוד מעניין.
ודאי. וואו, תקשיב, סיפור מצוין. טוב, אנחנו מודים לדוקטור עינב מייזלי, שגעתי שאת נשארת איתנו לעוד שעה ברשותך, שבה אולי קצת ניכנס לעומק לעומקו של בנק הגנים הישראלי. דוקטור עינב מייזלי, שגעתי, היא מנהלת בנק הגנים הישראלי במכון וולקני, שאנחנו חוגגים לו כאן בתוכנית, והיום בכלל שוב הציבור מוזמן ליום העיון שמתקיים היום עשור לבנק הגנים הישראלי. כולכם מוזמנים, אנחנו נפרסם גם את הפרטים שוב בתחילת השעה הבאה. אז שוב תודה לך, ותודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה ליטל אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. בשעה הבאה נעסוק בהחלמה מהתקף לב באמצעות מדבקה, מה שפורסם בכתב העת המדעי Science Advantage, מדבקה שעשויה מתאים שנלקחו מחולדות, ובמדבקה מחתים מיקרוסקופיות, וכל הקונסטרוקציה הזו מסייעת להחלמת כלי דם שנפגעו במקרה של התקף לב והחלמת שריר לב. אנחנו מיד נדבר עם דוקטור קובי שחם, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, וגם נדבר עם דוקטור קרן בן יצחק, מומחית במדעי המוח ובוגרת המרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, על הדימוי העצמי שלנו, והשאלה מדוע הדימוי העצמי עולה ויורד כל הזמן, ולאילו מנגנונים במוח הוא קשור. מבזק, מיד חוזרים.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. מדענים מסוגלים לחזות התפרצות של לוקמיה נדירה ואגרסיבית 8 שנים לפני שהמחלה אכן מתפרצת, וזמן רב לפני שמופיעים הסימפטומים. לחיזוי כזה יש ערך, כי הוא יפתח את הדלת לטיפול מונע, והכל בזכות מחקר שכולל בחינה של למעלה מחצי מיליון דגימות דם, מה שאפשר למדענים לאתר את גורמי הסיכון למחלה, וכך לפתח את אותה יכולת ניבוי. המחקר נערך על ידי חוקרים מקנדה ומישראל, ממכון ויצמן, ואנחנו מיד נדבר עם אחד החוקרים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, ואנחנו כאן באולפן מארחים את דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בית החולים הלל יפה, ואיתה אנחנו מדברים על השתלת רחם, הזדמנויות וסיכונים. על פי העיתון ישראל היום, משרד הבריאות צפוי לאשר את הליך, למעשה מעולם לא נעשתה השתלת רחם או לא בוצעה השתלת רחם בישראל. בעולם בוצעו בין 40-50 השתלות רחם, בערב הסעודית, בשוודיה, וכאן בישראל הקהילה המדעית והרפואית, ובעיקר האתית, כמרקחה. מדובר ככל הנראה בהליך שהוא גם מסכן את התורמת של הרחם, כשאם מדובר בתורמת חיה, אבל גם מסכם את המושתלת, ואנחנו עסקנו בהרחבה בשלל הסיכונים, ואנחנו נמשיך לדבר על בעיות פוריות, וגם נעסוק בעוד עניינים. מדינת ישראל נגד רותי. בית המשפט המחוזי בלוד הורה על גירושה של רותי, נקבת צבוע, שחיה באזור מודיעין ומפחידה את התושבים. הכרעת בית המשפט, רותי תגורש לחייבר ביוטבטה. האם יצליחו לתפוס את רותי ולהרחיק אותה, או שלנצח היא תהיה פושרת נמלטת? אגב, היא תהיה לתקופה מסוימת ביוטבטה בשמורה עצמה, ואז תשוחרר. זו וזה למען הדיוק, העורך שלנו רז חסון, המפיקה איליטל אמירן, על הביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגר שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן אודי באנגלית. היישומון הוא חינמי, אפשר להוריד אותו בחנות האפליקציות אצלכם בטלפון, להתקין אותו, וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אז אנחנו דיברנו על תרומת, דיברנו על השתלת רחם ועל תרומת רחם. רק ניישר קו בקשר להליך עצמו, השתלת רחם זה משהו שהוא פר לידה, זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שבו יושתל רחם ומהרחם הזה יוולדו שני ילדים. זה משהו שהוא חד פעמי?
נכון להיום, רחמים אחרי שהאישה ילדה, ובדרך כלל זה בניתוח קיסרי, גם מוציאים את הרחם. יכול להיות שעם ההתפתחות וההבנה של תהליכי ההשתלה, והרחם שהוא באמת עבר תהליך הטמעה טוב בגוף, יכול להיות שיוכלו להשאיר את זה בעתיד להיריון נוסף. נכון להיום זה חד פעמי.
אני מנסה להבין, איך זה שעדיין לא פותח רחם לחוטי? למה לא לוקחים את הביצית? את עוסקת הרי בהפריה חוץ גופית. אוקיי, אז מבצעים את ההפריה מחוץ לגוף, ואז שמים את זה באיזה מין
אינקובטור.
משהו עגול כזה, משהו עם צפצופים ותנאים אופטימליים, ובסוף יש ילד. למה צריך שוב, למה צריך את הגוף? בשר ודם! מה, אין, לא יכול להיות, אני בטוח שבעתיד יהיה רחם מלאכותי.
לא, כבר יש. יש רחם מלאכותי, הגידול של בעלי חיים ברחם מלאכותי, אבל
נו.
גם פה, זו שאלה אתית מאוד מאוד מורכבת. האם זה נכון להזמין ילד, לגדל אותו באינקובטור?
למה לא?
ולקבל אותו ככה? כי א', אתה לא יודע מה ההשפעות הגנטיות, אתה יודע, כי זה ביצית וזרע של ההורים. אבל מה ההשפעות האפיגנטיות, מה שנמצא מעל הגנום, התנאים הסביבתיים של גידול הילד הזה.
אבל בינינו אפיגנטיקה זה כבר פינוק. שהילד יגיד תודה אם הוא נולד באינקובטור. יש, את אומרת שיש רחם מלאכותי?
יש רחם במחקר כמובן, שהראה אפשרות לגידול בעלי חיים בתוכו עד שבועות ראשונים. היה גם פרסום לפני כשנה על מעבדה באנגליה, אם אני לא טועה, שגידלו עובר עד שבוע 9 או משהו, לא עובר אדם, אבל עוברים מתפתחים יותר באנגליה, ואני מאמינה שזה יגיע, אם זה נכון או לא נכון, זה דיון מאוד מאוד משמעותי.
אבל היופי בשאלות אתיות שבסופו של דבר, כשאפשר לעשות משהו, זה קורה. בהתחלה בסין מאמין, ואז בכל העולם.
אני
לא, זה לא ככה, זה מדען מטורלל שם.
כן, נכון, אני מאמינה שכל השאלות האתיות שהן בעצם מאפשרות לנו בסופו של דבר לעשות דברים, זה הדרך לרפואה להתקדם.
כי באמת שההשתלה עצמה נשמעת משהו מסובך מאוד, השתלת רחם. את שכנעת אותי שזה לא סתם במרכאות או לא במרכאות, השתלה של איבר רגיל. זה איבר שבאמת צריך להשתנות, ויש משמעות מאוד גדולה באמת לחיבור שלו לגוף וכו', וזה נשמע משהו מסוכן באמת מאוד.
כן, זה מסוכן מאוד, זה יכול להיות פתרון טוב בהמשך, כשידעו לעשות את זה כמו שצריך. כמו שאמרתי, בארץ מתעתדים לעשות את זה, זה יהיה כרוך בעקומת למידה, יגיעו גם מדענים מחול, רופאים ומשתילים שעשו את זה בחול, וילמדו פה את הצוות שירצה לעשות את זה. אם זה יקרה בזמן הקרוב, אנחנו עוד לא יודעים, נראה מה יחליטו בוועדות האתיקה וועדת מחקרים עליונה. אבל אני חושבת שאין תחליף להורות אמיתית שהאישה ילדה את הילד, אם זה אפשרי. פונדקאות זה פתרון מצוין בשלב הזה.
למרות שהדור לא הופך להיות יותר ויותר עצל, אם תצי, קצת כמו ניתוחים קיסריים, שזה פתאום נהיה מין אופנה כזו, שאנשים אומרים, יאללה, תוציא אותו, עזוב. חותכים פינה. לא כי יש צורך רפואי, אלא כי אנחנו דור מפונה.
כן, אני לא בטוחה שניתוח קיסרי זה יותר קל מלידה רגילה, כי גם לניתוח קיסרי יש את הכאבים של אחרי, ויש את הסיבוכים שקשורים בניתוח קיסרי. האינדיקציות לניתוחים קיסריים עולות מתוך מחקרים שאנחנו עושים כל הזמן בתחום, ולכן גם שכיחות הניתוחים עולה, אבל זה לא כי הדור הוא בהכרח מפונק.
אבל אני חייב לעורר פרובוקציות. אנחנו בתקשורת, אם לא נעורר פרובוקציה, זה כאילו התוכנית לא קרתה.
נכון.
אוקיי, אז קצת, אני מנסה להגזים. אוקיי, אנחנו מדברים באופן כללי על בעיות פוריות. אחד הפתרונות זה באמת השתלת רחם, אבל יש בעיות פוריות שקשורות לא רק לרחם עצמו, נכון?
כן. אז כמו שיש נשים שנולדות בלי רחם, ולפתרון עבורן זה באמת פונדקאות, ודרך אגב, אולי לא הזכרתי את זה קודם, אבל השתלת רחם או פונדקאות זה גם פתרון לנשים שהרחם שלהם הוא לא תפקודי. רחם מאוד חולה, עם שרירנים בתוכו, עם הידבקויות בחלל הרחם.
מה זה שרירנים?
שרירנים זה התאבות של חלק מתאי הרחם, שיוצרת מבנה סולידי, מבנה מוצק, שמעוות את מבנה החלל של הרחם, או רחמים עם הידבקויות שלא מאפשרים השתרשות של העובר בתוך חלל הרחם. אלה מצבים שידרשו, שאנשים האלה בעצם צריכות או פונדקאית, או השתלת רחם במקרה שאנחנו מדברים עליו. אבל הדבר המקביל לזה הוא מצבים של פגיעה בתפקוד השחלתי אצל האישה.
שזה אומר שלא לא הרחם בעייתי, אלא השחלה. בדיוק. מה שהדרך לרחם.
נכון. זה לא הדרך לרחם, זה המקור של הביצית. הדרך לרחם זה החצוצרה.
אני חושב שאני צריך שיעור
באנטומיה.
לא חינוך מיני, אבל אנטומיה. כן, אז מה קורה שם?
אז בשחלות אנחנו נולדים, אנחנו, אנשים נולדות עם רזרבה קבועה של ביציות, שהולכת ויורדת לאורך השנים, בניגוד לאשכים שמייצרים כל הזמן זרע חדש וטרי.
פשוט יש פול
קבוע. פול קבוע. קבוע ומצטמצם.
שמתי הוא נוצר?
הוא נוצר כשאנחנו עוד עובריות ברחם של האימהות שלנו. אנחנו בעצם נוצרות עם מיליונים של ביציות, ועד הלידה אנחנו נשארים עם הרבה פחות, עם מיליון אחד. לקראת גיל ההתבגרות נשארים משהו כמו 500 אלף ביציות סך הכל.
מה מהות הסינון עצמו?
תהליך של הרס טבעי בגוף. כן, פשוט יש תהליך הרס קבוע, כמו להרבה תאים אחרים, גם הביציות נהרסות. נשארים עם סדר גודל של 450-500 אלף ביציות, שתפקידן בעצם לספק את כל חיי הפוריות שלנו. ואם אנחנו מחשבים, אז בחיי הפוריות של האישה, סך הכל מבייצות כ-450 ביציות בלבד, מתוך ה-500 אלף האלה. אבל אנחנו יודעים שכדי שיתרחש ביוץ, צריכה לצאת קוהורטה, קבוצה של ביציות, פעם בחודש, יוצאת ותומכת בזקיק הטוב ביותר, שבתוכו יושבת הביצית הטובה ביותר כנראה, והיא זאת שתבייץ בסופו של דבר.
מה מהות הזקיק עצמו, שבאמת מדברים על זקיקים, מה זה אומר?
זקיק זה שקיק קטן של נוזל, שבתוכו יושבת הביצית. והוא נמצא בשלבי התפתחות שונים בתוך השחלה, כשהוא מגיע לשלבים בוגרים יותר, יש בו נוזל, אפשר לראות אותו אפילו בבדיקות אולטרסאונד, והוא ממשיך להתפתח בהשפעה הורמונלית, השפעה שמגיעה מהמוח ובעצם מגדלת את הזקיק הזה, עד לשלב שהוא מגיע לביוץ. כשישנה נשים שהרזרבה השחלתית שלהם מראש, כבר בגיל צעיר, היא רזרבה ירודה, ואיכות הביציות שהולכת יחד עם הרזרבה הזאת היא גם איכות פחות טובה.
כשמדברים על האיכות של ביצית, למה הכוונה?
כשמדברים
על המטען הגנטי קיים, אני משער. מה, נכון. יכולת להתחבר לזרע? מה
היכולת להפיק עובר תקין עד לידה. זה בעצם איכות של ביצית. זה המדד היחיד. אם נולד מזה ילד או לא נולד. אין לנו דרכים באמת להעריך האם הביצית הזאת היא טובה או לא. יש לנו דרכים עקיפות. מספר הביציות זה דרך עקיפה להעריך את איכות הביצית. כשאנחנו מקבלים ביצית בעצם, כשאנחנו מדברים על איכות ביציות פחות טובה, אנחנו רואים את זה אצלנו ביחידות להפריה חוץ גופית, עם עוברים שמתפתחים פחות טוב. אישה שיש לה גם מעט מאוד ביציות, אם באישה בממוצע בגיל 25 אנחנו יכולים להפיק 15 ביציות בממוצע בטיפול, נשים מקבילות עם איכות לא טובה, עם רזרבה נמוכה, אנחנו מקבל 2-3 ביציות סך הכל.
לגיל יש משמעות בעניין הזה.
חד משמעי, לגיל יש משמעות, אבל יש נשים שלמרות שהן צעירות, עדיין תפוקת הביציות שלהם היא נמוכה יותר, והאיכות שלהם, אנחנו לא תמיד יודעים למה, אם זה סיבות גנטיות, סיבות סביבתיות, לא תמיד אנחנו יכולים לשים את האצבע לגורם, לפעמים זה סיבות של ניתוחים או הקרנות הכימותרפיה שהאישה עברה בעבר. כל אלה מפחיתים את הרזרבה של השחלה.
אבל את אומרת שבהכרח, או לא בהכרח, אבל ככלל אצבע, נשים מבוגרות יותר, אז המצב הוא יותר, הוא פחות טוב.
פחות טוב.
מבחינת איכות הביציות וכו'. למרות ששוב, אנחנו נתקלים יותר ויותר בהריונות מאוחרים, כי אנחנו הופכים להיות יצורים שמתפתחים נפשית מאוחר יותר, לא?
שלים אולי מאוחר יותר.
שלים, כן.
אבל נשים שנכנסות להיריון בגיל מאוחר יותר, אז השאלה מה זה מאוחר יותר? הגילאים, גילאי הפריון זה גילאי ה-20 הצעירים, ועד גיל...
זהו, שאנחנו יודעים, מסביבי לפחות, יש אנשים בגיל 35, 7...
35 זה צעיר.
לא, אז זה בסדר. זה אוקיי, בסדר. אז זה בסדר, אוקיי, לא, אוקיי. כן,
35 זה גיל מצוין, ניכנס להיריון. אוקיי. אני מדברת על מבוגרים, שזה בעצם מעל גיל 45,
90
לא.
כבר.
כן, בדיוק. גיל 45 ומעלה, אנחנו כבר לא מטפלים טיפולי הפריה באישה עצמה, ולשם זה יש לנו את התהליך של תרומת ביציות, כמו שדיברנו על תרומת רחם, אז תרומת הביציות מחליפה את השחלה הלא תפקודית.
אז יש חוק שעוסק בתרומת ביציות? יש חוק כזה, נכון? שמסדיר את העניין.
נכון.
שמה לשון החוק? אני יודע שאת לא משפטנית, אבל את ודאי
לא,
מכירה
אבל
את זה.
לא, אבל אנחנו מתעסקים כן. עם זה, אז אני מכירה. ב-2011 נחקק חוק לתרומת ביציות, תורמות מקומיות ישראליות שיכולות לתרום פה בארץ, וכי כרגע רוב התרומה נעשית בחול. מ-2011 החליטו שאנחנו נאפשר את זה גם לנשים אצלנו, והחוק מדבר על זה שבעצם כל אישה תורמת לבת דתה, יהודיות ליהודיות, ערביות למוסלמיות למוסלמיות, כן? נוצריות לנוצריות.
למה?
עם אפשרות לעקוף את הנושא הזה בוועדות עליונות, כשיש סיבות מוצדקות לזה.
אבל למה מעניין?
כדי שתשמר הזהות הגנטית.
כי יש קשר כמובן, okay, בין okay. נכון. אוקיי, ומישהו אתאיסט או לא מאמין, אפשר גם לתרום לנגיד יהודי לא מאמין, או
יכול, יש,
מוסלמי
יש גם
פחות הדוק,
כן,
אפשר
כן,
לערבב
כן.
זהויות. אפשר לערבב. אוקיי.
אבל זה כמובן לא בהחלטה ראשונית של הרופא המטפל,
לא, לא,
אלא
אוקיי.
בוועדה של משרד הבריאות שצריכה לאשר את הדברים האלה. אז החוק בעצם... מטפל בנשים שמוכנות לתרום את הביציות שלהם,
כן.
נשים צעירות עד גיל 35, ואנשים שמקבלות את הביציות זה נשים עד גיל 53. זאת אומרת שיכולה להגיע אישה בת 50, שלא מצאה לאורך השנים זמן להרות וללדת, עכשיו היא מעוניינת בילדים, הגיעה עם בן זוג או בלי בן זוג עם זרע תורם, והיא תבקש תרומה של ביצית מאישה צעירה. גילאי 45 ומעלה, נדיר מאוד שיהיה הריון טבעי מהביציות של אותה אישה.
כן?
כן.
אוקיי, טוב.
ולכן, ולכן מעל גיל כזה, אנחנו בעצם ממליצים לנשים, ולפעמים גם אפילו קצת קודם, 44-45, אנחנו ממליצים לנשים לקבל תרומה של ביצית מנשים צעירות יותר. התהליך בעצם בארץ, איכשהו מתרחש, זה מגיעה התורמת, עוברת את כל הבדיקות הרפואיות כמובן בצורה מאוד קפדנית, כולל מחלות זיהומיות, פרופיל הורמונלי שלה והערכה של רזרבה שחלתית, שבאמת האישה שתורמת תהיה תקינה מבחינת כמות הביציות, ואנחנו מניחים שכשהיא צעירה גם איכות הביציות טובה. בדיקות גנטיות מסוימות שאנחנו דורשים לעשות, החוק לא דורש בדיקות גנטיות נרחבות, אבל אנחנו מבצעים כן מספר בדיקות גנטיות לדעת שהתורשה תהיה תורשת קינה. צריך לזכור שכולנו נשאים למחלות גנטיות כאלה ואחרות. הבעיה, אם אנחנו נשאים לאותה מחלה, גם התורמת וגם הזרע כן. שיטפל בביצית הזאת, שיפרט הביצית. התורמת עוברת טיפול הורמונלי בזריקות מדי יום, עוברת מעקב של בדיקות דם.
מה מהות הטיפול ההורמונלי באמת? מה זה אומר?
הטיפול ההורמונלי הוא בעצם עוקף את התהליך הטבעי שיש בגוף. לאורך כל החודש מופרש הורמונים שנקראים FSH ו-LH מיותר את המוח, והם משפיעים על השחלה לגדל תזקיקים. אנחנו בטיפול עצמו בעצם עוקפים את התהליך הטבעי, מספקים כמות גדולה יותר של הורמונים, כדי שלא יתפתח זקיק אחד ויבייץ. אנחנו רוצים שכל הקבוצת ביציות שאמורה לצאת באותו חודש, כולה תגדל תחת אותו תהליך של הטיפול, כדי שנגיע ל-10-15 ביציות לצורך התרומה, ולא רק ביצית אחת, כמו שקורה באופן טבעי בגוף. ואז כשהזקיקים האלה גדלים, אנחנו עוקבים אחרי רמות ההורמונים ובדיקות אולטרסאונד, ובסופו של דבר, כשהם בשלים להערכתנו לשאיבה, האישה תקבל זריקה נוספת שמטרתה לגרום כמעט לתהליך הביוץ, אבל לפני הביוץ עצמו,
okay.
בחדר ניתוח, בהרדמה, אנחנו שואבים את כל הביציות בהנחיה של אולטרסאונד, מחט שעוברת בין כל הזקיקים, שואבת אותם למערכת סגורה, הביציות האלה עוברות למעבדה, ושם הן בעצם מחולקות בין הנתרמות של אותה אישה. כל אישה מתואמת לשתיים או שלוש נתרמות. זאת אומרת שהביציות צריכות להיות מחולקות.
כמובן... סליחה על השאלה שאולי תסגיר את בורותי, אבל הכוונה היא לכך שהמטען הגנטי הוא של מי שתורמת את הביצית, נכון?
נכון, נכון. המטען הגנטי כן. הוא של מי שתורמת, ויש נשים שבאמת מאוד קשה להם התהליך הזה של ההכרה שהעובר שהיא תיסה ברחמה לא יהיה מטען גנטי.
אין דרך להרבב קצת, להשתמש רק בביצית כמין טיל נושא כזה, אבל הראש הקרב יהיה... המטען הגנטי של האישה שמושתל לכל הסיפור הזה?
אז אומרת, יש היום הרבה ניסיונות.
בעתיד של... אני בטוח שיהיה משהו כזה.
יש כבר היום אפשרות של לקחת רק את הציטופלזמה, שזה כן, השק כן. של התורמת, ולהשתיל את ה-DNA של, ה... של זאת שתהיה בהיריון.
כי מי מאיתנו לא רוצה שכפול של עצמו? הרי כל אחד מאיתנו כל כך מוצלח, שאנחנו חייבים לשכפל את ההצלחה המטורפת הזו.
בדיוק. אבל נשים שהן מבוגרות...
ואגב, אין לי ילדים, אז מי שרוצה להאשים אותי ב... אוקיי, כן.
אז, מי ש... אז אישה שהיא מבוגרת, המטען הגנטי שלה הוא כנראה כבר לא כל כך טוב, כי הביצית נמצאת תקועה מהרגע שאנחנו נולדים, נמצאת באיזשהו שלב חלוקת, חלוקה של שלב ביניים, שהכרומוזומים שם עלולים לעבור הרבה שינויים גנטיים
כן?
ושיבושים גנטיים.
אחר כך גם?
במהלך החיים, ולכן וואו. זאת הסיבה שאיכות הביציות יורדת עם השנים. למה בגיל 25 אותן ביציות שיש לה במאגר הן טובות, ובגיל נכון. 45 הן לא? כי נוצרו שם שיבושים גנטיים. אז להשתיל את ה-DNA הפגום הזה בביצית צעירה, זה לא מספיק בשלב זה. אולי בהמשך נמצא פתרונות אחרים.
אולי צריך לעודד ילודה בגיל 20, 21, או הריון מוקדם?
או לפחות שימור של הפריון בגילאים צעירים יותר. יש היום גם בנושא הזה חוק של שימור פריון, שימור פריון מאפשר לנשים לעבור תהליך של הקפאה של הביציות שלהם. השימור פריון החל משימור פריון לנשים חולות סרטן, שהולכות לעבור תהליכים כימותרפיים שיפגעו
טוב,
בתפקוד.
טוב, שם באמת יש סיבה, אבל שאישה נכון? שהיא גם ללא...
ללא מחלות.
כן, ללא מחלה או הטיפול של הקרנה או כימותרפיה באופק, גם זה, זאת אומרת, זה משהו שהוא חשוב, כן, להקפיא?
כן, אז יש, אנחנו מדברים על שימור פריון סוציאלי, שנשים שעוד לא בשלות להיכנס להירות ולהפוך לאימא, אם זה היא לא בשלה כי אין לה בן זוג, והיא מחפשת עדיין את האביר, ואם היא לא בשלה כי היא עוד באמצע קריירה, ורוצה להספיק עוד כמה דברים לפני שיגיע אחד ש... אולי ישים על הולד את הדברים, למרות שאני לא מאמינה בזה באופן אישי, אני באמת חושבת שאפשר לעשות את הדברים במקביל.
ואז... ילדים לא פוגעים בחיים, לא עוצרים את ההתפתחות המקצועית.
ממש לא.
אני שוב מנסה להתעודד...
לקבל חיזוקים.
בדיוק לגמרי, אני מנצל אותך בתוכנית הזו לייעוץ אישי. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז נמשיך לדבר גם על בעיות פוריות, ומעבר לזה, מיד. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מדענים מסוגלים לחזות התפרצות של לוקמיה נדירה ואגרסיבית כשמונה שנים לפני שהמחלה אכן מתפרצת, וזמן רב לפני שמופיעים הסימפטומים. לחיזוי כזה יש ערך, כי הוא יפתח את הדלת לטיפול מונע, והכל בזכות מחקר שכולל בחינה של למעלה מחצי מיליון דגימות דם, מה שאפשר למדענים לאתר את גורמי הסיכון למחלה, וכך לפתח את אותה יכולת ניבוי, המחקר פורסם בכתב העת Nature ונערך על ידי חוקרים מקנדה ומישראל ממכון ויצמן. אחד החוקרים שערכו את המחקר החשוב הזה הוא דוקטור לירן שלוש ממכון ויצמן, ואנחנו הגיעים לדבר איתו הבוקר הזה. דוקטור לירן שלוש, רופא בכיר במחלקה ההמטולוגית בבית החולים רמב״ם וממחברי המחקר. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע כמובן על המחקר הזה.
אז באמת לוקמיה מילואית חריפה זו מחלה קטלנית. אנשים מבוגרים חולים בה, גיל החציוני הוא 67, ורובם יקנעו למחלה. אני חוקר את המחלה הזאת כבר שנים רבות, ובעצם פריצת הדרך הראשונה ב-2014 שהייתה לנו זה להבין שהמחלה לא מופיעה ככה סתם. יש תאים שגדלים בגוף שלנו שנים, עשרות שנים לפני שהמחלה הזאת מופיעה. ובאופן תיאורטי, אם היינו יודעים לזהות את התאים האלה ולחסל אותם שנים לפני שהמחלה מופיעה, היינו יכולים למנוע אותה. אבל הבעיה שנוצרה זה שאחרי שגילינו את התאים האלה, הסתבר, זמן די קצר אחר כך, שאחוז גבוה מאנשים בריאים באוכלוסייה, יש להם תאים חולים כאלה. כמעט 30% מהאוכלוסייה בעצם יש לו תאים חולים של מערכת הדם.
וזה בהכרח התפתח למחלה הזו?
לא, אז זהו. אז תראה, בהכרח כולנו נמות, ובהכרח אם נחיה מספיק שנים לכולנו תהיה לוקימיה, הבעיה שאנחנו מתים ממחלות אחרות.
הרגעת אותנו כמובן.
כן, כולנו מתים זה ברור, אבל למה אנחנו מתים מלוקימיה לא היה ברור. אז הסתבר שמתוך ה-30% מהאנשים בני 50 שנושאים מוטציות בתאים מסוימים בדם, יש אחוז מאוד קטן שהולך לפתח לוקימיה, והיה צריך למצוא דרך, או איך לנבות מי מתוך ה-30% האלה באמת הולך לחלות בלוקימיה. וזאת המטרה של המחקר הזה, שבאמת התחלתי אותו בקנדה יחד עם עוד בחור ישראלי בשם סגי אבלסון, וסיימנו אותו פה במכון ויצמן, והיו כמה תגליות חשובות מאוד במחקר הזה. אתה רוצה שאני אספר קצת יותר בהרחבה?
מן הסתם כן, כי טוב, לפי המחקר עצמו, הרי יש סימנים מוקדמים ואפשר לעלות עליהם 8 שנים לפני שהדבר הזה עשוי להתפרץ.
נכון, כן. אז יש ככה, יש כמה רמות לסימנים. בעצם מחלה לוקימיה זה בעצם מצב שבו מערכת הדם שלנו קורסת. אנחנו לא מצליחים יותר לייצר תאים תקינים, והסיבה לזה זה שיש תאים לא תקינים שהשתלטו לנו על מערכת הדם. והתאים הלא תקינים האלה, הם משתלטים בתהליך מאוד איטי של עשרות שנים. הזיהוי המוקדם של ההשתלטות של התאים הוא זיהוי על בסיס של מוטציות שנמצאות בתאים האלה, אבל לא נמצאות בשאר תאי הגוף. אלה מוטציות שקרו בתא גזע, 30 שנה לפני שהמחלה התחילה, ואז התא גזע הזה מתחלט לו לאט לאט לאט, ומשתלט לנו על מערכת הדם. כשהוא משתלט בצורה מוחלטת, אנחנו חולים. אבל אפשר לזהות את ההשתלטות הזאת על ידי זיהוי מוטציות שיש בתאי. ומסתבר שאם אתה בן 60, ו-20% מהתאים שלך בדם כבר נושאים את המוטציה הזאת, זה אומר שבעוד 8 שנים תהיה לך לוקימיה. לעומת זאת, אם אתה בן 60, זה רק 1% מהתאים שלך נושאים את המוטציה הזאת, ככל הנראה אתה תמות ממחלה אחרת עד שהתאים האלה יתפשטו. ולכן אחד הפרמטרים החשובים היה ממש פשוט, היה פרמטר כמותי, זה קצת כמו קולסטרול. הקולסטרול שלך גבוה מאוד, סיכוי טוב שתוך 5 שנים יהיה לך מחלת לב, ואם הקולסטרול שלך קצת יותר נמוך.
ואם באמת, אז בהנחה שבאמת מצליחים לאתר כמות מסוימת שאיזו הכמות שמעידה ככל הנראה על התפרצות של מחלה בהמשך, אז מה אפשר לעשות? זאת אומרת, מלבד להילחץ?
זהו, אז יש כמה דברים. אז יש עוד לבל שבו נעזרנו בשיתוף פעולה פורה שיש למכון ויצמן עם קופת חולים כללית. אנחנו קיבלנו, זה עבודה יחד עם עמוס תנאי, שהוא איש מחשבים פה במכון, ורן בליצר מהכללית, קיבלנו את כל התיקים הרפואיים של קופת חולים כללית, את כל בדיקות המעבדה שלהם, בצורה אנונימית, לא יודעים מי האנשים, אבל יש לנו את כל המידע, על 4.5 מיליון איש. ואז אנחנו שרקנו את התיקים הרפואיים של כל אלה שחלו בלוקימיה, וראינו שגם שנה לפני כבר יש שינויים קלים בסתירות הדם, שלפני כן אנשים לא שמו לב אליהם. כן. בעצם עכשיו יש לנו יכולת, מתוך כלל האוכלוסייה הכללית, שנה לפני הלוקימיה, לא 8 שנים, לדעת מי האנשים בסיכון, כי אחרת מאוד קשה לדוג את האנשים האלה, הלוקימיה מחלה נדירה. אם סתם ננסה למצוא את הבדיקות הגנטיות האלה בכלל האוכלוסייה, אנחנו נצטרך לרצף מיליוני אנשים, וזו בדיקה יחסית יקרה, עכשיו היינו צריכים איזושהי דרך לצמצם את האוכלוסייה בסיכון, וזה דרך התיקים הרפואיים של הכללית. ואז יש לנו אוכלוסייה בסיכון שלה אנחנו מציעים בדיקות, ובעתיד, וזה דברים שאנחנו עובדים עליהם במעבדה, יש סטודנטים במעבדה שעובדים, ממש מוטציה, כי יש כל מיני מוטציות שיכולות לגרום ללוקימיה, אנחנו מוצאים תרופות שהן בטוחות, שיהיה אפשר לתת אותם לאנשים בריאים. עכשיו, זה עוד תהליך ארוך, אנחנו נתקלים בהמון קשיים, למשל, אנחנו מנסים עכשיו לעשות מחקר קליני ראשון, שבו אנחנו ממש נתקשר לאנשים מהכללית, ונגיד להם, תשמע, אתה לא יודע מזה, אבל אנחנו עברנו לתיק שלך ללא ידיעתך, ואנחנו חושבים שאתה בסיכון ללוקימיה. האם תהיה מוכן לעבור בדיקה גנטית, או בדיקת דם, שתחזה בצורה כמעט ודאית אם אתה הולך לחלות בלוקימיה או לא. ועם הדבר הזה עברנו כל מיני ועדות אתיקה, איך להעביר כזה דבר לאנשים, אתה יכול לדמיין עצמך שזה שוק, כאילו, אתה מקבל טלפון פתאום, יש לך סיכוי, או אנחנו לא אומרים לוקימיה אף פעם, אנחנו אומרים...
נשמע כמו המתיחה הטלפונית האכזרית ביותר שאפשר לעשות.
כן, לא, אז אנחנו מאדנים את זה מאוד, אנחנו כן. לא אומרים הולך להיות לוקימיה, אנחנו אומרים, מערכת הדם שלך מזדקנת, רצינו לחקור את זה קצת יותר טוב. ואז בפגישה של אחד על אחד עם רופאים המטולוגיים שמגייסים למחקר הזה, אנחנו מסבירים קצת יותר על המשמעות. אז זה תהיה רפואת העתיד, אנחנו נזהה אנשים בסיכון, נעשה בדיקות מיוחדות, וניתן טיפולים מונים. יש לנו שיתוף פעולה עם חברה תרופות יפנית על תרופה הראשונה שכתבנו עליה פטנט שהיא איזושהי אנטיביוטיקה, שמתאימה לאחת מהמוטציות האלה, ואנחנו חושבים שבעתיד הקרוב מאוד יהיו תרופות למניעה של לוקימיה.
שמה, זה נשמע מרתק, והמדד הזה שהצלחתם לאתר, זה נשמע באמת גאוני. אבל טוב, אני מודה לך על השיחה הזאת, דוקטור לירן שלוש, רופא בכיר במחלקה ההמטולוגית בבית החולים רמב״ם, וממחברי המחקר הזה. תודה רבה לך על השיחה הזו.
בשמחה, תודה רבה.
טוב, אנחנו רגע לפני שנדבר על מדינת ישראל נגד רותי, אותה נקבת צבוע שחיה באזור מודיעין, אנחנו רוצים לשוב לדבר עם דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הלל יפה, על נושא שעלה כך בין לבין, וזה שימור פריון סוציאלי, שזה משהו שהוא חדש יחסית.
חדש, יחסית, בשנים האחרונות אנחנו הולכים
בתקופה חלקוליטית, כפי שאמרו לי, נכון לומר, זה לא היה.
זה לא היה.
מה זה אומר שאנחנו רוצים לעבוד בחברות הייטק, ולהקריב את חיינו על מזבח ההייטק והריקורסיות והקומפילציות ושלל מושגים מתחום התכנות, ואנחנו רוצים להקפיא את היכולת שלנו, מה?
לראות בהמשך מהביציות של האישה עצמה.
יש אפילו שאומרים שיש חברות שמוכנות לממן הקפאה של ביציות לנשים שעובדות במקום.
כן, גם את זה שמעתי.
וזה משהו שהוא לגיטימי, אתי, חוקי?
לגיטימי, אתי, חוקי, כנראה שכן, זה קיים. חוקית זה מותר, אנחנו לא עושים דברים שאסור. והיתרון של זה, אז קודם כל אני אסביר רגע על התהליך עצמו. כן. בעצם נשים, ההמלצה לעשות שימור פריון סוציאלי, זה לנשים צעירות. כדי שאפשר יהיה לאסוף את הביציות שלהם כשהן צעירות, ודיברנו קודם על האיכות של הביצית בגיל צעיר.
זה תהליך קשה, כואב, איסוף ביציות שלו?
זה בעצם תהליך של הפריה חוץ גופית, בדיוק אותו דבר. זה לקבל זריקות מספר ימים בחודש, משהו כמו 10-12 יום, לעקוב אחרי התפתחות הזקיקים האלה. הביציות בתוכן נאספות כשהזקיק הוא כבר בשל, על ידי שאיבת ביציות בהרדמה כללית, בחדר ניתוח, עם מחט ששואב את הביציות. ואז הקפאה אפשרית, או הקפאה של הביציות עצמן, אם אישה היא ללא בן זוג, ובדרך כלל זה הסיבה לשימור סוציאלי, או הקפאה של עוברים לסיבות של שימור פריון מסוגים אחרים, אם יש בן זוג קבוע. התהליך עצמו הוא לא תהליך כואב, הוא תהליך אולי רגשית קצת מלחיץ, כמו כל הפריה חוץ גופית, הוא תהליך של להגיע לבית חולים, לעשות פעולה בחדר ניתוח, כן. זה דברים קצת מלחיצים רגשית. אבל הוא לא כואב. יש לו גם את הסיבוכים הדי נדירים שלו, שזה גירוי יתר של השחלות, שאנחנו נותנים לפעמים קצת יותר מדי הורמונים, והאישה מגיבה. אז נוצר גירוי של המון המון זקיקים בשחלה. ההורמונים שמופרשים מהשחלה הם במינונים מאוד גבוהים. מופרשים חומרים נוספים שהם וזואקטיביים, משפיעים על התפקוד של כלי הדם, ובמהלך של סוף הטיפול ואחרי השאיבה, יכול לגרום להעברה של נוזלים מכלי הדם החוצה, לבצקת בבטן, הצטברות של נוזלים בריאות.
אבל אני משאר שזה מאוד נדיר. לא
זה כן. מאוד נדיר, אנחנו יודעים לזהות את זה מראש, אנחנו נמנעים מאוד להגיע למצב הזה של גירוי יתר, ואנחנו עושים את זה טוב היום. קיים הסיכון של הפעולה עצמה, של עצם ההרדמה, של שאיבת הביציות, שאתה נכנס עם מחט לאגן ושואב את הביציות מהשחלה, אבל הכל נעשה היום תחת אולטרסאונד בבקרה בצורה כן. מאוד מאוד מסודרת, והסיבוכים הם, תודה לאל, מאוד נדירים. ואז הביציות האלה נמצאות בהקפאה.
טוב, אני מוכרח לשאול שאלה שאני מתאפק לשאול אותה. איך זה שההקפאה לא הורסת את הביציות? או עוברים, אנחנו יודעים שכל תא חי שאנחנו מקפיאים, הוא נהרס בהפשרה שלו, לא?
אז זו שאלה מצוינת.
מה, הצלחת לפתח יכולת להקפיא? הרי בני אדם אי אפשר להקפיא.
נכון, כשהאורגניזם הוא רב תאי כל כך, אז אנחנו עוד לא יודעים להקפיא, למרות שגם את זה כבר קיים, הקפאה של בני אדם.
הקפאה כן, השאלה מה עם ההפשרה?
מה יצא אחרי זה בדיוק, להקפיא אפשר תמיד.
כל אחד יכול להקפיא את עצמו, כן.
אז בשנים, אז בעבר, הקפאה זה כבר משהו שהוא קיים בעולם הרפואה, והקפאה של תאי זרע קיימת כבר עשרות שנים, ככה בעצם קיימים בנקי הזרע מאז שנות ה-60.
אז מה זה אומר? מה, תא זרע הוא לא נהרס כשמפשירים אותו?
אז מה שקורה בעצם בזמן ההקפאה, ומה שאנחנו מניחים שגורם להרס, זה המעבר הזה מ נוזל לקרח בזמן ההקפאה, והנפח של המים שהוא גדל בזמן ההקפאה פוגע בקרומים שמצפים את התאים. Okay. אז תא זרע הוא תא עם תחולת נוזל נמוכה יחסית, ולכן אפשר היה להקפיא אותו בקלות. גם עוברים, הביצית המופרית שמתחלקת לתאים קטנים יותר, גם הם, הנפח של הנוזל ביחס לשטח הפנים שלו, נמוכה יותר.
זאת אומרת, גם הקפאה לא גורמת להתפשטות של הנוזל להרוס את התא.
אז לתאים הספציפיים האלה היא עשתה נזק נמוך יותר. בביצית לא היה ניתן להקפיא ביציות עד לפני משהו כמו 8-10 שנים. רק בשנים האחרונות זה התפתח בתהליך שנקרא ויטריפיקציה, שזה הקפאה מיוחדת. זה בעצם נקרא תהליך של זיגוג, אנחנו מייבשים את הביצית לפני.
אוי, זה רעיון גאוני.
כן, מייבשים.
מי חשב על זה? זה גאוני, זה מה שתכלו.
בעצם הטבע חשב על זה, ככה גילו את זה בעצם מכל מיני נבגים ותאים, תאים פרי בעצם, שנמצאו באנטרטיקה, מוקפאים מיובשים עשרות ואלפי שנים.
זאת אומרת, אם הנוזל הורס את התא עצמו כשמקפיאים, אז
נוציא את הנוזל.
כן, להוציא את הנוזל, וואו.
אז מוציאים את הנוזל החוצה, מכניסים חומרים שהם נקרא קריופרוטקטנטים, מגנים על התאים האלה, ואז מכניסים אותם לחנקן נוזלי למינוס 196 מעלות, וזה נשמר לאורך שנים. אנחנו מניחים שהאיכות של הביצית נשמרת בצורה טובה.
זה הוכח כמובן.
זה הוכח, למרות שתמיד נשאלת השאלה, אם כל התאים האלה באמת יוכלו לשמש בהמשך. נשים לשימור פריון סוציאלי, לא הרבה נשים השתמשו בביציות שלהם. בעצם הניסיון שלנו נובע משימור של ביציות לנשים עם מחלות סרטן שנחשפו לכימותרפיה, ושמרנו על הביציות מראש. וחלקן הגדול לא תמיד השתמש בביציות האלה, אם הם לא, האישה עצמה לא חיה כדי להשתמש בזה, או כי החליטה שהיא לא רוצה, אבל היו ילדים כבר מהקפאת ביציות, כן. ואנחנו מניחים שגם במקרה הזה, שימור פריון הוא תהליך שיכול לעזור לנשים לדחות קצת את גיל הילודה הראשונה שלהם, הגיל ההיריון הראשון שהם רוצות.
לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, מדינת ישראל נגד רותי, בית המשפט המחוזי בלוד הורה על גירושה של רותי, נקבת צבוע שחיה באזור מודיעין ומפחידה את התושבים, לאחר שתושב רעות פנה בעניין הזה לבית המשפט נגד רשות הטבע והגנים. הכרעת בית המשפט, רותי תגורש לחייבר ביוטבתה. חשוב להזכיר שרותי כבר הורחקה מאזור מודיעין פעמיים, פעם אחת לאזור פארק קנדה ופעם אחת לאזור בית שמש, אבל היא מצאה את דרכה בחזרה. אין מילות מי להוציא צו של בית משפט, כי הרי זה מה שעובד על עולם החי. האם יצליחו לתפוס את רותי ולהרחיק אותה, או שלנצח היא תהיה רותי נמלטת? שלום ליונתן מירב מהחברה להגנת הטבע.
שלום, בוקר טוב.
אני עברתי תהליך כשקראתי את הידיעה הזו, כי בהתחלה זה נשמע כאילו התושבים לא, ודאי התושב שפנה לבית המשפט, שהוא לא אוהב את נקבת הצבוע. לאחר מכן ראיתי תמונות של צבוע, וזה באמת משהו מפחיד מאוד.
תשמע, צבוע זה אחד מבעלי חיים הכי עדינים, רגועים, נעימים, שיש בטבע הישראלי. אנחנו... מצד שני, זו חיה שיש לה יחסי ציבור מאוד מאוד גרועים. באמת, כשאנשים שומעים על צבועים או על צבוע, אז הדבר הראשון שעולה לראש זה כל מיני סצנות ממלך האריות, וכל מיני להקות של צבועים והצחוק המפחיד שלהם, וכל מיני, באמת אני אומר, זה אחד מבעלי החיים עם הפולקלור ויחסי הציבור הגרועים ביותר שיש.
אבל אתה אומר שהוא לא תוקף? לפחות, במקרה הזה אגב לא היה מקרה של תקיפה.
חלילה וחס, וגם אין תיעוד, אין תיעוד אף פעם של תקיפת אדם על ידי צבוע.
די.
זה משהו, הצבוע שחי אצלנו נקרא צבוע מפוספס. זה בעל חיים כלבי גדול ומרשים שניזון מפגרים. ולצערנו גם מזבל, כמויות זבל גדולות שהאדם מייצר יותר ויותר. הוא חיה יחידנית, כלומר רוב השנה מסתובב לבד, בשונה מהצבועים האפריקאים, מהצבוע הנקוד, שהוא זה שבעצם המקור ליחסי הציבור הגרועים, שמסתובבים בלהקות גדולות, והם הרבה יותר כוחניים בקיצור, יש הרבה מאוד בורות לצערי בנושא.
טוב, בורות, הם גם נראים קצת מפחידים, והם גם קצת מכוערים, ואנחנו יודעים שבני אדם אוהבים חיות שנראות חמודות. זה חלק מהבעיה, אני משער. אבל אתה אומר שלגמרי לא מדובר בבעל חיים אלים, הוא ודאי לא תוקף בני אדם.
לחלוטין מפחיד. לא.
מפחיד לחלוטין לא. כן.
בדיוק, ומפחיד זה עניין, אתה יודע, סובייקטיבי למדי. כן. וגם מכוער, לדעתי מדובר בבעל חיים פשוט מדהים, ובמפגשים שהיו לי עם צבועים, מפגשים רבים, גם עם רותי עצמה, גם עם צבועים נוספים, אני גילוי נאות, אני גר במושב שילת, צמוד למודיעין, ואני נתקלתי ברותי לא מעט פעמים, וגם בצבועים נוספים באזור שלנו.
ומדובר אז תאר לנו באמת את המפגש.
מדובר במפגשים מרגשים, מסמכים. החיה הזאת באמת היא ביישנית. רותי עצמה גם, כל הקמפיין של לתת לה שם ולעשות לה דפי פייסבוק פעילים, ובאמת עבודה יפה.
יש לה פייסבוק לרותי?
תיכנס לפייסבוק, די. רותי הצבועה.
אני עכשיו נכנס. רגע, ואינסטוש יש לה? לגבי טינדר אני לא אשאל, אבל אינסטוש אין לה? אוקיי, אז אני אכנס
לפייסבוק. לא, קשה לה לצלם, אתה יודע, קשה לה לצלם.
לא, אבל גם פייסבוק זה מפתיע שהיא פתחה דף או מישהו עבורה, אוקיי.
הסיבה, מי שפתח את הדף זה קהילת מודיעין של החברה להגנת הטבע, על מנת להנגיש בעצם את אותה לציבור. הסיפור של רותי מתגלגל כבר זמן רב יחסית. כמו שאתה אומר, היו ניסיונות להרחיק אותה. חשוב מאוד להבין שאנחנו, העיר מודיעין מתפתחת בצורה יפה והולכת ומתרחבת לתוך שטחים טבעיים מעטים יחסית שנשארו לנו בארץ, והצבועים לשמחתנו מצבם יחסית טוב, הם למדו לחיות לצד האדם, ורותי בלית ברירה נכנסת, למדה להיכנס לשכונות העיר ולאכול אוכל מלאכותי, זבל שפזור ברחבות, ואוכל שאנשים משאירים לחתולים ובעלי חיים אחרים, ששני הדברים האלה הם הבעיה העיקרית, לא בעל החיים המדהים הזה, שנראה לי באמת מגוחך כל הסיפור הזה של ההרחקה, זה לקחת את זה רחוק מאוד, ולשים פלסטר על בעיות אקולוגיות גדולות.
כי ירחיקו את רותי באחר שיתפסו אותה וכו', אבל מה, אני משער שיש שם עוד קהילה של צבועים באזור הזה, לא?
שוב, קהילה של צבועים זה לא תיאור נכון, כי הם לא חיים בקהילה, אבל אין ספק שבטבע אין וקום, ואם ירחיקו את רותי, אז יכול מאוד להיות שצבוע אחר, צבוע או צבועה אחרים, ייכנסו לאותה נישה, וגם אם לא, ישנם טורפים רבים, שואלים, תנים, שמשוטטים בעיר באופן הרבה יותר, בוא נגיד שהם מהווים בעיה הרבה יותר חמורה, מאשר הצבועה.
הוא אומר שירחיקו את רותי, יבוא מישהו יותר גרוע. זה טיעון שאנחנו שומעים בפוליטיקה הרבה פעמים.
כן, אנחנו לא יודעים מי יבוא אחרי.
יבוא טירקס בסוף, ואז התושבים יתגעגעו לרותי.
תשמע, התושבים אוהבים את רותי, אם תיכנס באמת.
חוץ מתושב אחד שיתונן כנראה, אבל זה שהגיש את ה...
נכון, נכון, שוב, זה נובע בעיקר מחוסר הבנה. אנשים, כמו שאתה אומר, רואים בעל חיים גדול.
שוב, אני לא מאשים אף אחד, כי ככל הנראה זה באמת משהו שעשוי להבהיל ילדים ותושבים. זה משהו שאי אפשר לזלזל בו. מישהו לא בהכרח גם חובב חי, או סתם מישהו שחושש, אתה יודע, חושש שהוא יותקף. לא כולם מכירים את בעל החיים הזה וכו'.
נכון, נכון, אין פה... אנחנו לא באים בטענות לאנשים ש... שחוששים,
כן.
ובאמת בעל חיים גדול כזה, והעניין הוא שאנשים שפגשו אותה רואים שהיא מגיבה כמו חתול, חתול רחוב, כלומר אתה רואה אותה והיא לא נותנת לך שנייה וטסה משם. היא בעל חיים שנמנע מאימות, גם באופן כללי וגם רותי ספציפית, חיה, אנחנו צריכים, אנשים צריכים להבין שאנחנו ברי מזל שיש לנו את הבעל חיים המפואר הזה בטווח נגיעה אלינו. זה אומר שהטבע מסביבנו הוא בריא, וזה אומר שאנחנו צריכים לטפל במפגעים התברואתיים שיש לנו בעיר שלנו. אם לא נטפל...
סליחה שאני קוטע אותך, אבל בפעמיים האחרונות באמת רותי חזרה לאזור. הפעם מה? מנסים להרחיק אותה מעבר לטווח שהיא תהיה מסוגלת לשוב? כי בסופו של דבר היא כן תשוחרר.
אני, כמו שאתה אמרת, אני מבין שההחלטה היא ללכוד אותה, לקחת אותה קודם כל לחייבר ביוטבתה, ואז לשחרר אותה בדרום הארץ. ולעשות את זה, זה יהיה גזר דין מוות לרותי.
כן? וואו, זה עצוב.
כן, תחשוב שאתה שחי בג'ונגל האורבני של תל אביב, עכשיו לוכדים אותך וזורקים אותך באמצע המדבר, לך תסתדר.
זה היה סיפור של עורך התוכנית רז חסון בדיוק.
כן, ואנחנו...
די, אוקיי, האמת שזה עצוב דווקא מה שאתה מתאר. אין סיכוי שהיא תגיש ערעור על ההחלטה. רותי.
אולי רותי לא, אבל אני יכול להגיד לך שארגונים סביבתיים בודקים את העניין הזה, ויכול להיות שבהחלט שווה, כי לקחת בעל חיים מהחבל הים תיכוני, עם הצמחייה שיש פה, ובית הגידול שיש פה, ואז לשים אותו במדבר, זה לדון אותו, זה יהיה בעייתי מאוד, מכל מיני בחינות, וזה לא פתרון.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, יונתן מירב מהחברה להגנת הטבע, תודה רבה לך.
בשמחה.
ותודה מעומק הלב למי שהייתה כאן איתנו שעתיים, דוקטור עינת שלום פז, מנהלת היחידה להפריה חוץ גופית בבית החולים הלל יפה, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לך.
ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אליטה למירן, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לאיגל שפירה שמלווה אותנו. מיד אחרינו גואל פינטו עם גם כן תרבות, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון החינמי כאן עוד או כאן אודי, מורידים אותו בחנות האפליקציות, מתקינים וכך תוכלו להאזין לכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה לגמרי. להתראות.